אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה מתחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם. וחברים, מצודות כשמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת העולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
שיחת קיבוץ מספר 9. אנחנו בעצם מדברים על הקיבוציות והקיבוצים אחרי השבעה באוקטובר, והיום יש לנו שיחה מיוחדת עם האחים יעל דן ודוקטור אבשלום הורוביץ, דור שני למייסדי... הורוביץ, סליחה. דור שני למייסדי קיבוץ דן באצבע הגליל. יעל, את אחת מהדמויות הבחירות והוותיקות בגלי צהל, מגישת עושים צהריים, שאומנם את לא בדן כבר עשורים, אבל נולדת שם, והיית שם עד הצבא?
כן, אני אומרת שאני אף פעם לא עזבתי את הקיבוץ, אני פשוט לא חזרתי. לא חזרתי לקיבוץ מגלי צהל. נשארתי שם עד היום, כן?
זה לא יאמן כמה הגדרות אפשר לעוזבי קיבוץ, כאילו, גם... זה מעניין, כי אל נאמן, נגיד, אמרה שכבר, זה לא עוזבי קיבוץ, זה קיבוצניקים. כאילו, את היום גם קיבוצניקית, אבל...
אבל יעל, תגידי, באמת, את התרחק מהקיבוץ.
תגיד, אני יכולה לעצור רגע ולשאול משהו? אני לא ראיתי אותו המון זמן.
כן.
אפשר רגע?
אפשר.
בסדר?
תשאלי.
אתם רואים אותו עם פרצוף...
היא כבר לוקחת את תפקיד המראיינת.
ואגב, זה מיד ייגמר לי.
היא לא יכולה לא להיות מראיינת.
זה מיד ייגמר לי. אני פשוט, שאלה אחת אני צריכה לשאול אותו. אתם רואים שהוא שזוף והכל. אני לא מבינה מה אתה עוד עושה שם. כל יום מחרף את חייך, מחרף את נשמתך, וגר שם. בוא נגיד, בוא נגיד את האמת, נשארת לגור בקיבוץ בין היחידים, נשארת לגור, אשתך בתל אביב, מסה כבר מכל הסיפור הזה, היא בתל אביב, ואתה כל יום שם למעט סופי השבוע. עכשיו אתה מסכן את חייך, ואני עוקבת, אני רואה את האזעקות והכל. מה זה?
אז קודם כל, למה זה לא משודר? זה חלק נהדר מהתוכנית.
לא, זה משודר, אנחנו
באונליין. אבל אנחנו גם לא אמרנו, אל תתערב לנו אתה.
אבל בעצם מה שיעל למאזיננו וצופנו, שואלת את אחיה, איך זה שאתה נמצא בדן אחרי השבעה באוקטובר, תחת סכנת חיים, דואג לדגים, שאתה דוקטור לעניין לביולוגיה, ואתה פיתחת חיסון לדגים, שאתה מאוד מעורב בדבר הזה, אתה מומחה בעניין הזה, ואתה נשאר שם, בקו האחרון, דואג לחקלאות, איך אתה עושה את זה? איך אתה לא פוחד להיות שם? ומה מנחה אותך בסוף? אני חושב שזה ממש סכנת חיים.
כן.
אז קודם כל, זאת שאלה טובה, ואני לא, אחותי לא, שדואגת לי, לא היחידה ששואלת, גם הבנות שלי, וגם אשתי, וגם חברים וחברות, אבל התשובה שלי היא מאוד פשוטה, ובכלל אין לי התלבטות. המפעל הזה של גידול הדגים, זה חלק מחיי. העבודה הזאת היא בנפשי, וזה מהות חיי.
אתה מוכן להקריב את חייך?
זה מהות חיי בהרבה מובנים. שואלים אותי, מה, נגיד, אם תפסיק לעבוד, אני כבר עמוק בגיל הפנסיה, למה שלא תצא לפנסיה? כי אם אני אצא לפנסיה ואפסיק לעבוד, משהו בימות זה חלק מחיי. אז נכון, אני לא בעד להקריב את נפשי, אבל אני עושה את ניהול הסיכונים, והחברה כל עוד החברה קיימת ופועלת, ודגים זה לא מפעל שאפשר להוריד את השלטר ולחזור בעוד חודשיים, זה לא המצב, צריך לדאוג להם, לטפל בהם, להכיל אותם, לחסן אותם.
תגיד, סליחה.
רק שנייה, בכל המישורים, וצריך לספק דגים טריים לעם ישראל, זה שיש מלחמה, בתל אביב חיים כמו בארץ אחרת, פה הכל ממשיך כרגיל, צריך לדאוג להם גם
ביטחון תזונתי.
גם לביטחון תזונתי.
טוב, אבל קוויאר זה לא בדיוק ביטחון תזונתי.
זה לא פורה. זה נכון. יש שם את גאי הקוויאר.
זה נכון, אבל זה חלק חשוב בפרנסה שלנו, ואני רואה בעתיד שלא יודע מתי הוא יבוא, שאנחנו נחזור ונשקם את הצפון, נשקם את הקיבוץ, נשקם את העסקים, אי אפשר לסגור את העסק הזה ולחדש אותו.
עוד שאלה אחת, שאלה אחרונה, ואני לא מגיעה לכם יותר, רק רגע, כשיש איזה כמה אתה עושה, קופץ למים וצולל? מה בדיוק אתה עושה?
קודם כל, כשאני בבית, אז יש לי ממד מסודר בבית.
וכשאתה שם בבריכות, אין לך כלום.
ואם יש התראות חמות, אז אני ישן בממד. בזמן העבודה, יש לנו מיגוניות. יש לנו 3 מגוניות בתוך השטח.
אתה מספיק להגיע להם? הרי אין זמן התראה בכלל.
האמת לא. יש מגוניות.
אתה מתכסה בקוויאר.
אז אני אומר שכשיש התראה, אז לפגז הראשון אני לא אספיק להגיע.
הוא צולל.
לשני כבר כן. זאת אומרת, אם יש, ותמיד זה רצף של הזקות ורצף של טילים, אז אני רץ לממד ומחכה שזה ייגמר. יש גם לא רק טילים, יש גם כתבמים שלעיתים קרובות יש לנו
אותו. אבל יש תרחיש עוד יותר מפחיד, תרחיש חדש אחרי השבעה באוקטובר, שגם דובר עליו רבות בצפון, על כל הנושא של המנהרות, או אתה לא חושש נגיד מחדירה?
יש חשש יותר גדול מזה, וזה ירי נונטטים. ירי הנונטטים,
שזה כינון ישיר, וזה
בכינון ישיר, וזה מטווחים של 8, אפילו 10 קילומטר, ואנחנו חשופים לזה. יש לפחות אזורים בקיבוץ שאנחנו חשופים לזה, וזה קטע מסוכן ומפחיד, כי אין לא התראה ולא שום דבר, וזה כינון ישיר עליך, על מי שהם מחליטים לראות. וזו סכנה שהיא תמיד קיימת, בתמימותי אני מאמין שאני לא אהיה מטרה נבחרת, אוקיי? לטיל נונטה. צריך שזה רכב או מבנה או משהו יותר גדול ומסיבי. לגבי סכנת הפלישה, היא אמנם קיימת, אבל הרחתי הסיכון לזה, כרגע לפחות, מאחרי 7 באוקטובר, הוא נמוך מאוד בגלל המודעות והעירנות והכוננות של צהל.
כן.
אני לא מלא על דעתי שתהיה תכונה להוציא לפועל מתקפה מנוסח כן. הזה, מבלי שצהל ידע ויתריע
בו. טוב, אנחנו נחזור לדן, ואנחנו כמובן לא נזניח את הדבר הזה, את לא מפריעה, זה ה-DNA וזה אני מבין. אבל אני רוצה לשאול אותך, יעל, כמרועיינת. את גדלת בקיבוץ דן, אפילו שם המשפחה שלך הוא דן, בזכות הקיבוץ,
כן?
ובמובן הזה
כן, כשבאתי לגלי צהל, אמרו לי, שמי, את לא יכולה פה להיות עם הורוויץ, זה היה בזמנו בן גוריון, הכייחת אותנו כן. לעברי את השמות, אמרו, תמציא כן. שם עברי.
אבא ואז שלי עברית ממאמלוק למענית.
כן? אז מישהו, ציפי גון הציע לקחי דן, אמרתי, וואלה, לקחתי.
כן, אז את לא יכולה לברוח משם, גם כי זה השם שלך. אבל את מה תקני אותי אם אני טועה, את מהאנשים שעזבו את הקיבוץ מבלי להביט לאחור. זאת אומרת, את באמת הלכת להתגייס לגלי צהל, נהיית אשת תקשורת מאוד בכירה בישראל, מאוד, אני חושב, בטח מחוברת לתל אביב, למרכז, לתרבות התל אביבית, למרות שכל תל אביב מלאה בקיבוצניקים, אבל לא משנה. השאלה שלי, איך השבעה, ואני גם מקשיב לך כמובן, לפעמים אפילו מתראיין, אבל איך השבעה באוקטובר, מה גרם לך השבעה באוקטובר, וכל מה שקורה מאז, והפינוי חסר התקדים של הצפון, כולל של קיבוץ דן, מה זה גרם לך להרגיש בתור בת דן, עם משפחה בדן. איך זה שינה אצלך את אם בכלל, את התפיסה לביוגרפיה שלך, לחיים שלך?
תראה, אתה מתחיל איתי בשאלה מורכבת.
נכון.
אז קודם כל, שאלת על אף פעם לא הבאתי לאחור. לא הבאתי לאחור, כי כמו שאני אומרת, אני אף פעם לא חזרתי מרגע שהתגייסתי לגלי צהל, נשארתי שם, אבל אני חייבת להקדים ולומר שאני ידעתי שאני לא, שזה לא המקום בשבילי. אני מגיל 16, לא תספרתי לך, 15-16, לקחתי את אבא שלנו לשיחה, אמרתי לו, תשמע, העסק הזה לא יעבוד. זה לא עובד הדבר הזה, זה נגד הטבע האנושי, אי אפשר. בני אדם לא בנויים לצורת החיים הזאת, שמדחיקה את האינדיבידואל ומדקישה את החברה, ואומרת לו, תחכה בתור לכל מה שאתה רוצה, יש פה, השיטה הזאת לא עובדת, היא בטח לא תעבוד עליי. וככל שבגרתי, עוד לפני אפילו שעזבתי, הבנתי שאני את ילדיי לא אגדל ככה, כמו שאני גדלתי, אני לא אגדל אותם, ואם אתם רוצים, נרחיב על זה אחר.
שזה גם כלל לינה משותפת והדברים.
כן, לינה משותפת.
זה בכלל, לינה נפרד.
זה אישו, זה אישו, זה האישו. אבל, לכן אין לי געגוע, אני לא מסתכלת בנוסטלגיה לאחור, אין לי געגוע גם עכשיו. כואב לי נורא מה שקורה לחברה הקיבוצית, כשאתה רואה את מה שקורה שם בעוטף, ומה שקורה בצפון, זה חורבן של החברה הזאת, וזה נורא. וזה נורא עצוב, אבל זה לא לוקח אותי באיזה נוסטלגיה של מה עשו לי, או לבית, מקום הולדתי, או כך, זה לא זה.
זאת אומרת, את חווה את זה כישראלית.
אני חווה את זה יותר כישראלית, ותשמע, שידרתי מקריית שמונה, אגב, אני מראיינת את אנשי קיבוץ דן, בכל הזדמנות שרק אפשר, ונסעתי אליהם למלון, בדן קרמל, וראיתי כמה קשה להם שם, וראיתי כמה עצוב. והניסיון האחרון שעשיתי, אני יכולה לגלות לכם, ניסיון שקשל, זה לדבר אפשי, עם כמה וכמה זוגות מהקיבוץ שנסעו לתאילנד, והם בתאילנד. אף אחד...
קופנדן, זה השם החדש. כן, ברור, יש לי דיווחים מקופנדן, ברור.
מה, את דיברת איתם?
אני, יש לי חברה שנסעה לשם עכשיו.
הם לא הסכימו לדבר.
לא הסכימו לדבר, הם כנראה חשים איזה בושה או משהו, הם לא מדברים.
אבל יש שם, זה מאוד מאוד חזק, זה המון, זה המון, זה הרבה.
באמת, מה זה המון?
אמרו לי שבסדר פסח יהיו לפחות 40
איש. לא, קודם כל, אני לא רוצה לתת מספרים, אבל יש לי פשוט חברה שממש ביום שישי האחרון טסה כמטפלת לשם, היא הולכת לטפל שם גם בכל מיני אנשים מהנובה. היא עובדת סוציאלית, היא עובדת מאז השבעה באוקטובר עם שורדי הנובה, והיא נסעה לשם לשנה, בגלל שהם באמת הבינו שיש שם המון פוסט-טראומטיים, ושזה מתפרץ שם, צעירים יותר, ואז כאילו גיליתי את התופעה בטיילן, הזאת דרך... כן, כן, כן.
יש לי חברים שבדיוק התופע... הגיעו אחד מקופנגן לביקור, אני אשאל אותם, כי כן, הם בטוח אבל, פגשו והם מכירים. כן,
קופנדן, זה
קופנדן, שם... טוב, אפשר להבין בכלל.
אבל לא רק מדן, אגב, זה לא רק מדן. זאת אומרת, זה מכל אזור צפון, גם צלם שצילם איתי בצפון מקריית שמונה, שם כבר חצי שנה.
לא, אבל לשאלתך, הקיבוץ... הוא חשוב לי מאוד, ואני מתעניינת בכל מה שאפשר, ואני מנסה גם לעזור כשאפשר, בהתחלה לא היה לו מספיק כסף לכיתת הכוננות, לא מספיק נשק לכיתת הכוננות, והקמתי צעקות, ויש את הסיפור, לא יודעת אם זה כבר הזמן לספר אותו, אבל בששת הימים, למשל, הקיבוץ הציל את עצמו ואת המדינה מפלישה של הסורים. הצבא לא היה שם בששת הימים, אני לא יודעת כמה אתם צעירים, אז אני לא יודעת כמה אתם מכירים את המציאות, קיבוץ, מדינת ישראל כמעט נכבשה על ידי הסורים, בששת הימים. מי שעצר אותם...
ב-67,
כן. מי שעצר אותם, זה כיתת, היום קוראים לזה כיתת כוננות, זה קבוצה של חברי קיבוץ, שישבו בעמדה הקדמית, אנחנו היינו, לספר לכם את זה?
כן, כן, ברור.
לא, כי הזיכרון, הזיכרון הקולקטיבי הוא כאילו 67, נתנו להם בראש בשישה ימים.
מה שלא סיפרו זה את הגבורה של הקיבוץ הזה.
וחיל האוויר חיסל אותם וזהו, לא היה, למרות שגם נהרגו אנשים מהזורה, כן, אבל...
עד היום לא סיפרו את סיפור הגבורה של הקיבוץ. אני נסעתי לדן, ב-50 שנה לששת הימים, הקלטתי, נתתי להם לספר את הסיפור, והם כועסים נורא, שעד היום זה לא נכתב בספרי המלחמה של ששת הימים, הגבורה של אנשי הקיבוץ, הם הצילו את הקיבוץ.
זה לא נחקר במחקר ההיסטורי?
לא נכתב ולא נחקר, והתעלמו, ואני עשיתי מאמץ, הגעתי עד הרמטכ"ל, עד דובר צה"ל, במאמץ שיכירו בהם, שתגידו להם, סליחה, אנחנו מכירים במה שאתם עשיתם, אני אגיד לכם מה שהם עשו. אני הייתי במקלט, הייתי ילדה.
בת כמה היית?
60 ו... נערה, בזה. ואמרו לנו שם, שאם יגיע מצב...
14.
ואתה?
הייתי בן 18.
הוא גדול ממני ב-4 שנה. אם יהיה קטסטרופה, אז יכניסו אותם, את השמיניסטים, למלחמה. יכניסו אותם כדי שיסייעו. ואני יושבת במקלט, עכשיו תקשיבו, המקלט הזה לא כמו שקורה היום. זה לא שאתה עושה מקלט שיש הזקה, לא היו הזקות, לא היה תרות, לא היה כלום. ימים, שבועות היינו במקלטי, אוקיי? ואנחנו ימים במקלט, ופתאום אני רואה את אבשלום. עם החברים שלו, חוצים את המקלט עם ארגזי נשק. ואז אני מבינה שהקטסטרופה הגיעה, שלקחו אותם כדי להציל את הקיבוץ. והם לקחו את ארגזי הנשק לעמדה הקדמית, והם אלה שעדפו את הסורים.
אתם נלחמתם בחיילים סורים?
זה מה
שקורה. יריתם על חיילים סורים? תספר.
תראה את המיקרופון.
תספר,
שלך. אז אני אספר. אז אני אספר את הקטע הזה, ואחר כך אני רוצה גם לענות ליעל על משהו שקשור בטבע האנושי.
אוקיי.
שזה... מעניין, זה כאילו הוא רשם.
אני ביולוג, אז אני...
לא, לא, זה דיאלוג שקיים כבר בטח הרבה זמן ביניהם.
לא בטוח, אבל נראה. בכל אופן, כהכנה, הייתה הרי תקופת המתנה בששת הימים למלחמה, לקחו אותנו ילדי י"ב, והכינו אותנו ככוח כוננות. מה זה הכינו? לימדו אותנו לתפעל כלי נשק.
אגב, את הבנים?
את הבנים, לא רק את הבנים. אוקיי. הבנות קיבלו תפקידים אחרים, יותר של סיוע, בהיותי ילדים, בדברים אחרים. לימדו אותנו לתפעל כלי נשק, קיבלנו מקלעי גוריאנוב, כאלה, ותיקים, ותפעלנו אותם, פירקנו אותם, הרכבנו אותם, במחסן הדייג הישן, עשינו מטווח, ירינו במקלעים האלה, וכל תקופת ההמתנה, המקלעים האלה ישבו איתנו מתחת למיטות.
אבל מי זה שהכין? אלינו. אבל מי הכין אתכם? מישהו מטעם הקיבוץ?
מטעם הקיבוץ, מטעם הקיבוץ, המאז של הקיבוץ, ישראל רנר.
רגע, אגב, גם את הקיבוצים ליד זה היה אותו דבר? את השמיניסטים בקיבוצים ליד, או זה רק דן?
הקיבוץ הוא הכי קרוב לגבול הסורי, על הגבול הסורי.
לא בדיוק יודע מה היה במקומות אחרים, אני מניח
שזה היה, אבל זה היה יוזמה של קיבוץ דן, זה היה קיבוץ דן.
זה היה קיבוץ דן, כן, יוזמה של דן.
הצבא לא היה
שם. ושל המאז שראה את הנולד, וראה את האפשרות, והכין אותנו ככוננות, ובשעת, ביום המלחמה, בשישי ליוני, בשמונה בבוקר, קיבלנו טלפון, הטלפון קווי כזה, זה, תבואו מהר למקלט המטה, תגיעו, יצאנו מהמקלטים שלנו,
למקלט המטה. אבל היינו במקלטים הכי שהייתם ערוכים אליו.
נכון, נכון, נכון.
והגברים, אתה מדבר, כי רוב הגברים היו, הלכו, היו במלחמה.
רוב הגברים היו מגויסים לצבא. כן. והיה כוח שהיה מיועד להישאר, להגן על הקיבוץ, זה המבוגרים, המבוגרים של המשק. זה יוסי לב-ארי והחברים האלה.
זה כמו הכיתות כוללות של
היום. היום מבני 80 וכמה. נכון? שהם היו מצוותים לעמדות השונות. אנחנו גם היינו מצוותים תיאורטית לעמדות השונות. וכשנקראנו, אז רצנו עם המקלעים ועם ארגזי הפעולה, דרך תעלות, תעלות בתוך הקיבוץ.
המחפרות האלה.
המחפרות האלה.
בדרך המקלט שלנו.
אל העמדות. ותוך כדי הליכה נופלים פגזים. זה, אני אומר לכם, אני ספרתי זה כמה פעמים, אני רדתי מפחד. אותו ילד, והכי מצחיק הייתי, צידו אותנו בכובעי פלדה. אבל לא כמו שהיה, אלא זה היה כובע פלדה, שרידים של הצבא הבריטי, זה מין צלחת כזאת, שיושבת לך עם רצועה כזאת פה, ואתה הולך, היא פעם נופלת לך לפה, פעם לפה ופעם לפני הפנים, עם זה לרוץ עם המקלעים ועם המטענים, הגענו עד לפילבוקס המזרחי, עד לעמדה הקיצונית, והצטרפנו אל חברי הקיבוץ בירי לעבר הסורים, שירדו מקיבוץ מרמת הבא.
ראיתם אותם יורדים?
ראינו אותם יורדים,
לא במנהרות, על ה...
ולא היה קשר עם הצבא להביא, פה דרך אגב.
אבל בכמה סורים היה מדובר, ומה הם מגיעים? הם מגיעים רגלית וחמושים?
כן, חמושים. הגיעו רגלית, שתי פלוגות, שתי פלוגות של קומנדו סורי, מצוידים במקלעים, בבונגלוז. מה זה בונגלוז? זה מוטות ארוכים כאלה של חומר נפץ, שהם יודעים לפוצץ גדרות. הם תכננו להיכנס לקיבוץ ולפלוש אליו, ולכבוש אותו.
מזכיר לנו כל מיני דברים אקטואליים.
ושישה טנקים סורים שהשתתפו בהתקפה. אבל אז הדוקטרינה הרוסית, אז הייתה שחיילי הרגלים רצים קדימה, הטנקים מאחור. אז הטנקים היו על רמת הבניאס, ודפקו, ירו. עד היום על בית טוסישין, על המוזיאון שאבא שלי, אבא שלנו הקים, וזה, יש פגיעות של הטנקים האלה. ומה שקרה הוא שאנחנו ירינו, מהקיבוץ ירו במרגמות, והיה בינינו לבין רמת הבניאס, היה שדה חיטה גדול. אני, הקטן, עבדתי בשלחין, במספו, הייתי מספויניק. עכשיו, מאחר ומנהל השלחין גויס, מחייליו, היה מגויס, אני הייתי ממונה על קציר החיטה, בימים שלפני פרוץ המלחמה. הזמנתי קומביין, הוא התחיל לקצור, נקראה לו רצועה והוא הושבט, לא יכול היה לקצור את החיטה, ואי אפשר היה להשיג חלקי חילוף, אי אפשר לטפל בזה. מה שגרם לזה שהיה שדה חיטה יבש בינינו לבין הסורים. פצצות המרגמה וירי הנוצה הציתו את האש, הסורים החיילים נבהלו מהאש, התחילו לברוח. הטנקים הסורים התחילו לסגת. אחד מהם עלה לרמת הבניאס ונפל לנחל הבניאס, הוא עד היום שוכב בנחל הפוך.
שזה צומת הטנק?
זה טיפה דרום על קיבוץ סניר של היום. ממש באפיקה הבניאס. עוד טנק אחד שאני במו עיניי ראיתי אותו, עובר לאורך הבניאס, נוסע דרום על כיוון שער יישוב, שם הוא נתקע בבוץ של המטעים של שער יישוב, והם נטשו אותו וברחו.
מדהים.
ככה נבלמה ההתקפה על, על קיבוץ.
טוב, זה סיפור מדהים ששווה סרט...
שלא קיבל הכרה.
עכשיו, מה שקרה עם הצבא...
שווה לכתוב עליו.
רוץ אחד עשה.
אבל אני רוצה שטיפה...
רוץ אחד עשה על זה.
כן, אני רוצה...
רק משפט אחד על הצבא, והסבר למה זה לא פורסם ולא תועד.
כן.
היה יחידה של שריון בתל דן, שהייתה מיועדת לתת מענה. איזה שם סיבות של בלבול, הם לא הבינו שההתקפה היא על דן, הם חשבו שההתקפה היא על שער יישוב. כי המאז של שער יישוב הקים צעקות, יורים עליי, יורים עליי. אז הם נטשו ונסו בטעות בכלל לשער יישוב ולא הגיעו לדן. לכן אנחנו נשארנו בלי, 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 בלי צבא.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
עכשיו תגיד, טוב זה סיפור מדהים, והוא גם, אני חושב, יעל, תגידי, את מהתקופה הזאת, מהילדות שלך, זרקת לי קודם, את בעצם בסוג של פוסט-טראומה, אני לא כן. יודע מי לגדול שם,
כן.
ואנחנו רואים שהפוסט-טראומה הזאת, היא נהיית קולקטיבית, זאת אומרת, דברים שאת חווית בתור ילדה, אתם חוויתם, והאירוע השוגע הזה...
תקשיב, בששת הימים באותה הולך... מלחמה, כן. מי שישב, מי שאייש את העמדות הקדמיות של הקיבוץ, זה אנשי הקיבוץ, סבא לא היה שם. אבא שלנו ישב בעמדה שסמוכה למוזיאון בית אוסישקין. עכשיו, זה היו ימים שעוד לא, עכשיו, לפעמים יורים, לפעמים לא, ואני חייתי שאני חייבת ללכת לבקר אותו. אני ילדה קטנה, אני הולכת לבקר אותו, הולכת לעמדה, אתה מכיר את הסיפור,
כן,
לא? אני הולכת ואני מבקרת אותו, ואז אני מתחילה, אוקיי, זה הזמן לחזור למקלט, כמובן, המקלט, במתחילה הפגזה מטורפת, ואני ילדה, אתם זוכרים את הסיפור על החיילים המצרים שמשילים את הנעליים? רצה, 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 כן. משילה את הסנדלים בדרך, ורצה למקלט הראשון שאני מוצאת להציל את חיים. פגזים נפלו ככה לידי.
זה גם,
זה
כאילו, כאילו זה הסיוט של כל הורה. או 64 על ה...
זה 67 לדעתי,
כן.
אני חושבת.
אבל זה, זה נשמע ממש כמו התגשמות הסיוט של כל הורה, שדבר כזה יתפוס סיוט. את הילד שלו בדרכו
לה... תקשיב, יש לי חלומות חוזרים עד היום, אוקיי? שהקיבוץ יצא למלחמה נגד הסורים, ואני מהפחד מסתתרת מתחת לשולחן ולא יוצאת להילחם. סיוט של חיי, שכולם מחליטים שצריך לצאת להילחם בסורים, ואני לא מייזה, אני מסתתר.
תגידי, הדבר הזה גם היה חלק מהסיבה שעזבת את הקיבוץ, או שזה לא, זה לא.
אבל אגב,
היה איזה רגע שעצרת את יעל לגבי הטבע האנושי, של לחיות בקיבוץ, וזה דרך אגב משהו שאני מתחבט בו, למרות שהיום הקיבוצים הם לא מה שהיו פעם, זאת אומרת, הדרישות לקולקטיביות והתלות בהחלטות הקיבוץ היא הרבה פחות מפעם וכולי, אבל עדיין, שלא לדבר על הלינה המשותפת, שזה בכלל בעיניי, כאילו ניסוי
ניסוי בבני אדם
קטנים.
הלו, הלסינקי, איפה אתם?
זה דיברנו גם עם אוריאן צ'פלין באחד הפרקים, ועם יעל נאמן דיברנו על זה, ואני מדבר עם אמא שלי על זה, ועם הרבה.
כן, ברור.
אבל מה בעצם, במה שהיא אמרה, מה הקפיץ אותך?
האמירה שחיי הקיבוץ זה בניגוד לטבע האדם. אז אני קודם כל כבן...
הלינה שלא היום. אני חושבת שהיא דיברה יותר על הקולקטיביות.
על המודל שהם ניסו ליצור אותו, ליצור את האדם החדש, שהוא פחות חשוב מהחברה שהוא חי בה, והוא צריך לעבוד בשביל החברה, והיא צריכה, והוא הרבה פחות חשוב ממנה. ואתה יודע, זה מין השוויון הטוטלי הזה, זה בניגוד לטבע האנושי.
אז אני אומר שהטבע האנושי זה עניין מאוד מורכב, והמין האנושי מתנגד, כל בעלי החיים הוא זה שמסוגל להסתגל לסיטואציות ולשיטות חיים שונות.
זה נכון,
זה מה שמייחד.
נכון, זה לא מתאים לכל אחד.
אל תפריע לי רגע אחד.
זה לא מתאים לכל אחד.
נכון מאוד, זה ממש לא מתאים לכל אחד. ולכן, שנינו, אחותי ואני, גדלנו, באנו מאותו בית היוצר. אבל החוויה של שנינו היא שונה לחלוטין.
אני חייבת לכם סיפור על זה.
היא שונה לחלוטין. אני שלם, חי עם שלמות עם צורת החיים שלי.
עזבת את הקיבוץ?
לא עזבתי מעולם.
לא, אבל תקשיבו,
יצאתי המון מהקיבוץ, והייתי בשליחות בחול וכולו. אני איש העולם, אוקיי, אבל אני שלם עם שיטת החיים.
אבל דן היום הוא לא קיבוץ.
והייתי מבין אלה שדחפו לשינוי. זאת אומרת, אני טוען שהשיטה הייתה צריכה להשתנות, והיא אומנם השתנתה.
בדיוק.
ולכן כל הדברים שהזכרת, התלות אחד בשני, העובדה שהקולקטיב קובע, כל הדברים האלה, שהם באמת היו...
היו מוגזמים, אתה אומר.
היו נידונים באמת...
תראה, מה שיפה זה שבסוף, מה שיפה בקיבוץ, ואני חושב על הסבים שלי שהגיעו מגרמניה להקים את קיבוץ הזורע, וההורים וכל האנשים האלה, ובכלל, וזה גם חלק מהציונות, ומה שיפה, זה החזון. הרצון ליצור חברה
חדשה.
טובה וזה, אבל שוב פעם, זה, קוראו זה אי כישלון למופת, אבל בסוף, ובאמת התנפץ על גלי המציאות.
נכון, והמציאות
זה גם נולד ממציאות.
באותה שיחה שעשיתי לאבא שלי, אמרתי, תראה, בסוף, מה שצריך להיות, שזה יהיה מושבים שיתופיים כאלה. וזה מה שקורה בעצם, זה הופך הרבה יותר למושב שיתופי, וזה הרבה יותר, בסופו של דבר עובד. אבל אני רוצה לספר
לכם... שזה סיפור.
את הסיפור. רגע, אני רוצה להגיד לכם על העניין של ה... כי אני מבינה מזה שבשיחות קודמות דיברתי כבר על עינה משותפת, אבל העניין של... ורציתם לדלג על זה. אז אני רק אספר לכם, שאני תמיד מדברת איום ונורא על העינה המשותפת, אני חוויתי את זה נורא, אני הייתי ילדה שמתעוררת בלילות, עם כאבי בטן, כל מיני דברים, מארגנת את הילדים שיקומו, ואנחנו עשינו מקלה שקוראת לשומרת לילה, לשומרת הלילה, כי אז לא היה טלפוני ולא כלום. היינו צריכים לצעוק.
גם לנו היה אותו דבר.
שומרת לילה, שומרת לילה.
אנחנו גם ככה.
שומרת לילה. הבדידות הזאת בלילות, והפחד ללכת לבית של ההורים, או לא ללכת לבית של ההורים, זה בשבילי סיוט, ואני חושב באמת שזה ניסוי בבני אדם נוראי, לוקחים את התינוקות מרגע שבאים, שמים אותם בבית ילדים. אין דברים כאלה, זה לא ייתכן דבר כזה, כמו שכתבה גם צ'פלין, שהבינה רק כשהייתה באמריקה, איזה מין צורת חיים היא חיה. עכשיו, אני תמיד מספרת לגרסה הזאת, ואז אנחנו באים פעם לקיבוץ, יום הולדת של אבשלום, זה יום הולדת 50 או 60? 50. והוא מקרין סרט שהוא עשה לך לילדי הקיבוץ, על ילדותו בקיבוץ, והוא מתאר את הלינה, 19:00, ההורים הולכים, ביי ביי לאבא,
איזה כיף לנו.
ואנחנו נשארים, ואיזה כיף, ואנחנו עושים, אלוהים אדירים, מה אתה מדבר? בשבילי זה רגעים של סיוט, ככה הוא חווה את זה, ולכן התשובה היא שזה באמת מאוד מאוד אינדיבידואלי.
ויש לכם עוד שני אחים.
אגב, יכול להיות שזה גם עניין קצת של בחירה.
רגע, אבל מה היחס של אחים?
ואתה שואל?
עניין קצת של בחירה. זאת אומרת, אתה יכול לבחור, אני שואל את עצמי, כי אני יותר, ביניכם, אני חוויתי את זה יותר כמוך, אני הייתי רץ בלילות, ואפילו הורים שלי לקחו אותי הביתה לשנה, באופן מאוד חריג עם אחי, אבל יכול להיות, אני שואל גם את עצמי, יכול להיות שזה עניין של איכשהו, הרי בסופו של דבר, אני חושב שהקושי הגדול בלינה משותפת הוא בגילאים הקטנים. זאת אומרת, לקחת תינוק בן שבועיים, לנתק אותו אמא שלו, זה גם מנותק לכל התורות הפסיכולוגיות הכי בסיסיות שיש.
דובר על שבועיים, דובר על 3 חודשים.
אצלנו היה שבועיים.
תינוק שלו לא נתן אותו מיד.
אצלנו שבועיים, לזורי השבועיים.
שמים אותו מיד בבית תינוקות, מה?
אבל אני אומר, יכול להיות שזה גם עניין של להסתכל אחורה ולבחור טוב, ואני... אני לא יודע, אני שואל אתכם. כאילו, אני מחליט שאני מסתכל על הטוב שבזה, ולא על ה...
אז אני אגיד...
או שזה פשוט חוויה שונה.
מצאת טוב
שבזה. לא, אני אומר, מגיל 14, זה היה בסדר.
לא, יש את האלה, יש הרבה שהגיעו מהמלחמה, מלחמת העולם השנייה, ועם סיוטי לילה, וצעקות, וזה הציל את ההורים. יש כל מיני סוגי הורות.
היו להם את הסיבת שלהם להקים ליצור.
אני רוצה להגיד לכם כמה דברים על זה. ראשית, אני, מבחינה סוציולוגית, אני, הייתה תקופה שהייתי מזכיר קיבוץ, אז גם עסקתי קצת במחקרים של מכון לחקר הקיבוץ וכולו. דבר שקפץ לעיניי הוא שמחקר שנעשה, והראה שנעשו את המחקר הזה לפי תחנות לטיפול הפסיכולוגי, לטיפול בילד, שיש קשר חד-חד ערכי בין רמת ההזדהות של ההורים עם השיטה, לבין רמת החרדות והבעיות הנפשיות של הילדים.
איך אתם סופרים את זה?
של ההורים. זאת אומרת, א', כל ילד הוא כמובן אינדיבידואל, והמצב האישי והפסיכולוגי של הילד תלוי מאוד גם במצב ההזדהות של ההורים עם השיטה, וגם ביחסים או הפניות של ההורים אל הילד. אנחנו, היא בעיקר, אחותי, סבלה בעיקר מזה שההורים לא היו לו בשבילה.
לא היו.
הם היו עסוקים, כל אחד, אמא שלי ישבה באותם השנים, היא ישבה על המיטות ליד הילדים המופרעים של הכיתות שחינכה אותם, במקום להיות עם הבת שלה. זאת אומרת,
אלה דברים. היא לא יודעת איפה המיטה שלה.
זה בדיוק מחדד את מה שהיא אומרת.
כן, בעניין הזה אני כמובן מסכים, כן? אבל לכן זה רק אומר שכל ילד עובר את זה בצורה אחרת. וזה לא סתם, שהיא עברה את זה ככה, אני עברתי אחרת. היינו בפאזה קצת שונה, למרות שהבדל בינינו 4 שנים.
אמא שלי תמיד הייתה אומרת, אמא שלי תמיד, כל הילדים שלנו כולם נורמליים, כי יש משפחות שהילדים לא כך נורמליים. אני כן חושבת שאנחנו דפוקים, בהרבה מובנים. אני חושבת שלא היה לי מושג מה זה להיות אמא. הייתי צריכה להמציא מההתחלה, פשוט.
אבל את לא חושבת שאותו דבר גם נשים שגדלו, לא יודעת, בנסיבות אחרות בעיר, כאילו את מייחסת את זה לזה שגדלנו בלינה משותפת?
נכון, זה נכון שאני גם בעיר, ילדים גדלים עם הורים מאוד מאוד עסוקים, שאלו אותי ילדים שלי נורא עסוקים, אבל יש את הדברים האלמנטריים שמקבלים, הילד שהוא בבית, שהולך לישון עם הורים, שהוא קם עם ההורים,
זה... לא, שהילד שלי יכול לבוא אליי למיטה בלילה, אני כאילו...
עכשיו, אתה שואל אותי אם יצאנו דפוקים או לא, אני חושב שבהרבה מובנים כן, אי אפשר להכליל, אבל אני חושב שהמשפחה שלנו בואו נהיה גלויים. אני חושבת שהחינוך בקיבוץ הוא דופק משהו במובן של המשפחה. לא היום, המשפחות האלה, תקשיבו, אני רואה את המשפחות האלה של העוטף, ליבי יוצא, אני מעריצה אותם, אני מאוהבת בהם, ואני אומרת, יו, איזה בתים, איזה משפחות, אבל הם, זה לא
אותו. זה כבר חיים אחרים.
זה חיים אחרים לגמרי, והם בנו משפחות מדהימות. המשפחה שלנו, נכון שהבעיה שלנו זה שההורים שלנו נפטרו בגיל מאוד צעיר, ולא שמענו מת על הקשר, אבל זה משהו בדבק המשפחתי פגום, פגום. יכול להיות שזה אופייני למשפחה שלנו, אני לא יודעת להגיד, יכול להיות שלא צריך להמיס את זה על הקיבוץ, זה לא חלק מהשיטה. איפשהו באיזשהו מקום.
כי לא גדלתם ביחד, לא הכרתם בכלל מה זה לקום בבוקר עם אבא, אמא ועם אח.
אני לא זוכרת את האחים שלי בילדות שלי, אני לא זוכרת משפחה, כמעט שלא.
כי את לא עם האחים, את עם הקבוצה, את עם הכיתה.
על זה אני מדברת.
אמרתי לך בטלפון, היחסי אחים, כי אני ראיינתי את הילדים הראשונים בדליה, במשך שנה בארכיון, ראיינתי אותם, וזה חזר על עצמו, מאוד חזק, הסיפור של, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל הסיפור שהאחים לא, הרבה אחים לא בקשר.
לא המצאתי כלום, זה העניין.
כן, כי לא היה את הדבק, נכון.
אין את הדבק הזה, אין את האוויר, את ה... הגדילה.
לא, זה המון דברים, זה ברור. אתה, יש לך אחים שהם, כאילו, אני גם יש אח תאום, והיינו ביחד בבית ילדים והכל, וזה עוד יותר, כאילו, זה גם מורכב מהבחינה הזאת, כי יש לך גם אח תאום בתוך הקבוצת אחים שלך, אחרים, כאילו. כן. אז כן, זה, אין ספק שלא הייתי רוצה לגדל ככה את הילדים שלי.
ממש.
ואני גם לא מגדל ככה את הילדים
שלי. זה היה לי ברור מגיל מאוד צעיר.
ועדיין יש המון דברים טובים, זאת אומרת, יש באמת
הרבה... תראה, אני רוצה להגיד משהו על אבשלום, כאילו היצור הזה שמכולנו הכי אוהב את הדבר הזה, שנקרא קיבוץ, למרות שיש לכם שם. הוא נורא פריבילג, הוא בן אדם, מדען, שיש לו מעבדה. יש לו מעבדה ביולוגית להגשים את כל שאיפותיו המדעיות. מה צריך יותר בן אדם? למה לא לגור בתל אביב? למה הוא צריך את מכון ויצמן? יש לו את זה פה, בקיבוץ דן. אז הראייה שלו, לדעתי, אחרת לגמרי. הוא באמת פריבילג בעניין הזה.
אז ראשית זה נכון, שאני פריבילג, כמו שאתה אומר, אני באמת בניתי את עצמי במו ידיי, גם את ההשכלה שלי, רצו לממן לי את הדוקטורט, ואתה אמרתי, אני תודה, לא צריך, לא רוצה להיות חייב לאף אחד, הכל מימנתי ממלגות שהשגתי, ושלא להיות חייב לאף אחד. אבל בניתי את מקום העבודה, בניתי את המעבדה, בניתי את העסק, והוא מאוד משמעותי ומאוד חשוב, אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה, עצם העובדה שאני לא חי בתחושה שיש לי סריטות מעברי כילד בקיבוץ.
אין לך בכלל, מה? אין לי. כשאני אומרת, אני... לא היה לנו קשר.
יכול להיות שיש, אבל אני לא מודע להם,
זה
אוקיי?
זה לא אכפת לך?
לא. לא אכפת לי שלי, שאני לא מודע לבעיות שיש לי. זה של את סוחבת, זה מה אני יכול לעשות?
לא, זה שהמשפחה שלנו לא משהו.
בסדר, זה מאוד אכפת לי, אבל...
לא, הוא מתעסק בדגים, ובזה אין לו זמן.
זה לא חדולה, זה מיליוני דגים.
לא, זה לא...
לא, הוא אומר שהוא יצר לעצמו בנסיבות... קודם כל, נראה לי שיש לך טבע כזה סתם, וזה בפסיכולוגיה בגרוש, כן? אבל הוא אומר שזה הטיב איתו, שהוא יצר לעצמו את מה שהוא אוהב לעשות, שמתייחס למקום שבו הוא חי.
לגמרי, זה גם התחביב וגם המקצוע, מבחינה זאת...
רגע, אבא שלנו זה...
מבחינה זאת, יצרתי לעצמי שלמות מאוד טובה.
אתה די ממשיך של אביך במובנים האלה.
במובנים מסוימים, כן. באותו התחום, אבל כמובן עם זה. ונכון שמבחינה זאת אני פריבילג במובן הזה, שיש לי ממקצוע, אני יכול להמשיך איתו שנים, גם כשאני כבר עמוק בגיל הפנסיה, כל עוד אני מרגיש שאני נחוץ ושאני רוצה, אז אני ממשיך לעבוד ולתרום מה שאני יכול. בניגוד לאחרים שאין להם מקצוע, למשל מי שעסק בתפקידי ניהול, היה מזכיר, היה גזבר, היה מרכז, התפקידים האלה הם קדנציה והיא נגמרת.
הרבה נודדים בין קיבוצים אחר כך.
הרבה נודדים מקיבוצים לקיבוצים, בשלב מסוים, כבר יש צעירים, כבר לא רוצים אותך יותר, והאנשים האלה כבר הולכים לאיבוד, זאת אומרת, בגיל הפנסיה קשה להם למצוא את עצמם, עם עיסוק משמעותי לחיים, וזה בעיה. מבחינה זאת אני חריג, ומבחינה זאת אני שמח על זה.
ספר לנו קצת מה קורה עם קיבוץ דן היום, ספרו לנו שניכם, זאת אומרת, אנשים, קיבוץ דן, אנחנו רואים חלק מהאנשים בחול, אולי בתאילנד, יש, רוב הקיבוץ היה במלון דן בחיפה, אתה בקיבוץ.
יש עוד אנשים.
ויש תוכניות לחזור, מה קורה?
אבל אולי נחזור רגע לדן בשישה באוקטובר. דיברנו כאן בשיחה הקודמת על הסגסוג שהגליל העליון חווה, קיבוצי הגליל העליון, שהמועצה הכפילה את עצמה והרחבות, גם בדן זה היה ככה?
לגמרי. לגמרי, דן הוא חלק מהפרוספריטי של אזור הצפון, של הקיבוצים בעיקר, בכל הקיבוצים יש, יש הרחבות, והחזרה של אש, איך אומרים, אין מקום, יש חוסר בדיור, בדן, עד המלחמה, הוקמה שכונת הרחבה, והם היום כולם חייבים להתקבל כחברי קיבוץ היום. השלבים הראשונים היו מעמד מיוחד של חבר בעצמאות כלכלית, אבל היום זה השתנה, היום חייבים להתקבל כחברי קיבוץ, הבת שלנו התקבלה ובעלה התקבלו כחברי קיבוץ, כשהם הצטרפו לדן. אז נבנתה שכונת הרחבה של 73 יחידות, נעשתה תשתית של עוד 23 יחידות, ויש כבר הרשמה עם המתנה לשלב ג'.
זה אנשים שמשלמים היום משכנתה על הבתים האלה, וגם על שכר דירה במקום שהם פונו אליו, זה מטורף.
זה מטורף.
כי אז הגיעה השבעה באוקטובר.
ואז הגיעה השבעה באוקטובר, והכל קורס, הכל קורס. אנחנו כזוג פנסיונרים, לאה אשתי ואני, מלפני שנתיים, שלוש שנים כבר, הבת הקטנה שלנו חזרה לקיבוץ.
שזה
נופר. זכינו למשפחה שחיה איתנו, שני נכדים, היום כבר שלישי בדרך, אבל הם נאלצו לעזוב. ביום, בשישי או בחמישי לאוקטובר, הם חתמו חוזה עם קבלן לשיפוץ בית חדש בדן. הכל נקטע.
ואיפה הם נמצאים היום?
הם עברו בהתחלה איתנו לדן קרמל, לא יכלו לשאת את זה, לחיות בחדר קטן של מלון, שני בני זוג שהבעל הוא דופד מהבית, עם שני ילדים וכלב ואוגר, כל זה בחדר מלון, זה היה בלתי נזמן.
אתם יודעים איזה מקום יפה? אתם הייתם בדן?
בטח,
זה כל כך.
אז הם שכרו דירה בקיבוץ הסוללים, והם חיים שם היום, והשתלבו לא רע בינתיים.
והקיבוץ אבל נשאר כקהילה, איך הם בקשר?
אז יש, אז כל עוד רוב היישוב היה בדן קרמל, הייתה גם פעילות קהילתית, וגם יש צוות מטעם הנהלת הקיבוץ שמנסה לשמור, א', יש הרבה אמצעי תקשורת בין כולם, ווטסאפים וכולו, ומדי חודש או יותר, מארגנים אירוע של הקיבוץ, כל פעם במקום אחר. פעם אחת היה בקיבוץ הסוללים, אחר כך היה בכנרת, ואז באים כולם מכל קצווי הארץ לאירוע משותף של חברי דן.
זה מציאות בלתי נתפסת.
שזה, מבחינת זאת זה נהדר, אבל זה מציאות, כמו שאתה אומר.
העניין הוא שגם אין אופק.
אבל כן, אתה יודע, אני רוצה להדגים לכם במשהו, שתבינו איפה אנחנו חיים. ב-67, הזכרתי את 67, עד אז הבית שלנו הופגז כמה פעמים, היה לי אוסף חיות זכוכית, אתה זוכר, שהופצת גם כפיצוי, נתנו לי כסף הברוסי, ותקני לך חיות זכוכית כמה שרוצה.
רכוש פרטי היה לך.
כן, רכוש פרטי. והיינו מופגזים כמה וכמה פעמים, הבית שלנו הופגז. ובששת ימים, כשנגמרה המלחמה שם, כשנכבשה רמת הגולן, עלינו למעלה, לא יודעת אם אתה היית איתי, אבל אני הייתי עם אבא, אני חושבת שגם אתה היית. עלינו למעלה, לתל פחר, תל הזזיה, תל פחר, ומלמעלה הסתכלנו למטה, ואמרנו, מה? הם יכלו לחסל אותנו? מזמן לחסל אותנו. ואבא שלי אומר, עכשיו להחזיר הכל. זה היה אבא שלנו השמוציק. עכשיו להחזיר הכל.
תמורת שלום.
תמורת שלום, לפני שנתאהב בכל השטחים האלה, ולעשות שלום איתם. זה היה ב-67, כשאבא שלנו אומר, אני מוכן שהם ישבו פה שוב.
וזה רמת הגולן.
וזה רמת הגולן. היום, תשאלו את אחי, הוא לא מוכן להסתפק ב-1701.
לא?
הוא רוצה מלחמה.
רגע, אתה חושב, באמת, תשמעו, אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים איזה פתרון יהיה, אבל בסוף, במשך כמעט שנה, רצועת הביטחון היא בתוך ישראל, ואנחנו לא יודעים איך זה, אז אתה חושב שהפתרון הוא באמת מלחמה?
הלוואי הייתי יכול להאמין שיש פתרון דיפלומטי שאפשר יהיה להגיע לאיזשהו הסכם, אבל אני לא מאמין שאפשר יהיה להגיע להסכם כזה, וגם אם יגיעו להסכם כזה, אי אפשר יהיה לאכוף אותו.
ואנשים לא יחזרו, כן יחזרו.
ואנשים לא יחזרו. הזכרת את הנוח'בה, או את הכוח...
רדואן.
רדואן. זה איום ממשי, ואני אומר, אנחנו בשביעי לאוקטובר היינו בחרדות אימים, בעיקר מזה, שהחבר'ה של חיזבאללה יתפסו טרמפ ויצטרפו. זה היה סיוט. אבל לשמחתנו זה לא התממש, כן? אז לחזור למצב שהסיכון הזה קיים, אולי זקנים, אומרים, כמונו...
אתה גם ככה שם.
אני גם ככה שם, וגם אשתי, אני מניח, תסכים לחזור.
מי תחזור?
איפה היא נמצאת לה במלון?
היום היא הייתה איתנו בדן קרמל בחיפה, אחר כך חזבנו וגרנו כמה חודשים בחצור רגלי, שכרנו דירה על מנת שיהיה לי קרוב להגיע לעבודה כל יום ולחזור. עכשיו נשבר לה מזה, ולפני 3 שבועות עברנו לתל אביב.
זאת אומרת, אתם מתראים בסופו.
אבל זה עברנו לתל אביב, או שהיא עברה לתל אביב?
היא עברה, והוא בא בסופו שבוע.
אנחנו שנינו רשומים, ואני מגיע לשם בסופו שבוע.
זה איכות חיים
בשבילך. ובתל אביב זה כאילו לא במסגרת הקיבוץ, לא עם עוד אנשים הקיבוץ, אלא באופן פרטי.
לא, זה הסידור שלנו. במקום להיות מפונים בדן קרמל, אנחנו מפונים בדן פנורמה.
אז משתתפים לכם בזה. לא, אין תאריך, זה כיף. אתה יודע שבדרום אמרו להם 15 באוגוסט, הוא חוזר הביתה.
לא, בינתיים לצפון עוד אין תאריך, אבל אין כלום,
אין לימודים.
אבל אתה אומר שיהיה לך ביטחון, לנכדים שלך שגרים שם, אך ורק אם אתם תהיו בטוחים, זאת אומרת, אם אנחנו, אם תהיה מלחמה,
ואם הגבול יורחק.
אני צופה שהבת שלי, נופר, לא תחזור לדן, למרות שיש שביב אופטימיות בזה, שהיא החליטה לשפץ את הדירה, לקדם את השיפוץ בכל זאת. והם עובדים ומשפצים את הבית, בונים אותו עכשיו.
כדי למכור אותו אחר כך, בואו.
בכדי או להשכיר אותו, או למכור אותו, או לגור בו, כל האופציות פתוחות.
זה יהיה מאוד קשה למכור את הבתים שם, ב3 שנים הקרובות, אני חושב.
זה גם נכון.
לא, אני חושב שהרבה אנשים יחזרו, אולי בסוף, מסיבות כלכליות. כי מי שיש לו בית של 3 מיליון שקל במטולה, והוא לא יכול למכור אותו ולא להשכיר אותו, הוא חייב לחזור.
לפחות אם תהיה תחושת ביטחון מספקת, בוא נגיד ככה, מוחלט, אף פעם זה לא יהיה.
אני רוצה לשאול אותך, אחי, אני רוצה לשאול אותך, עסקת חטופים, נגמרת המלחמה בדרום, החיזבאללה אומר, אנחנו מפסיקים להילחם, זה בסדר?
לא.
לא?
לא, ממש לא.
אז אתם לא רוצים עסקה כזאת?
עסקה בדרום, בוודאי שאנחנו רוצים, אבל זה שהחיזבאללה יגיד שהוא מפסיק לירות, זה לא נותן לנו ביטחון.
אבל זה פחות או יותר מה שהיה מאז 2006.
מאז 2006, והשקט.
זה מה שהיה מ-2006, וכן הסתפק.
היום זה לא מספיק.
זאת אומרת, היום, לאור 7 באוקטובר.
זה כבר לא מספיק, אנחנו יודעים מה הכוונות שלהם, אנחנו יודעים מה התוכניות שלהם, אנחנו לא מוכנים לחיות כך.
תגידו, יש לי שאלה יותר על החברה הישראלית, אבל גם דיברנו קצת לפני, יעל, וגם אבשי, אתם... איך אתם רואים את המדינה הזאת, תחשב?
אוי, אנחנו... אוי, 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 אתה שומע את ההנחות.
אתה בטוח שאתה רוצה שנדבר, אז תשמע. זה מדינה בהתפרקות טוטלית, של כל אבני היסוד שלה, של כל הערכים הכי בסיסיים שלה. כשאני שומעת עיתונאי, שהוא נחשב בגבולות הקונצנזוס, אומר שאנחנו צריכים למסד אונס של מחבלים, אז אני אומרת, אנחנו איבדנו את הכל.
מה ששלזינגר אמר ב-2012.
אנחנו איבדנו את הכל, אנחנו איבדנו כל מערכת ערכים שאפשר בכלל לדון בה, שאפשר לדבר עליה, איבדנו כל אפשרות לדיאלוג.
יש לנו תקומה?
תראה, אני מאלה שהולך להפגנות, כשאני בתל אביב, אז אני הולך לקפלן, כשאני בצפון, אז אני הולך לצומת הגומה, או לצומת ראש פינה, להפגנות, כי אני אומר, לפחות, אני אעשה את מה שמצפוני, זה מה שאני יכול לעשות, זה לתמוך, אבל אני מאמין שחייב לבוא שינוי, חייבת להיווצר סיטואציה שתהיה בחירות, ויש שינוי של השלטון הזה, כי השלטון הזה, הימשכותו, מביא כליה על מדינת ישראל, ביטחונית, מוסרית, כלכלית, בכל המישורים, חייב לבוא שינוי, ושינוי מהותי. לכן אני עושה את מה שאני יכול, אבל זה לא מספיק, וזה מעט מדי, ואנחנו כולנו לא עושים מספיק. כולנו, כל מי שחושב כמוני, לא עושים מספיק בעניין הזה.
האיש שנתן לי, אני חושב עד עכשיו הכי הרבה נחמה, או משהו כזה, או תקווה, זה היה מוקי צור.
מה, מוקי?
דיברנו אותו, ראיינו אותו.
באמת? מה הוא אומר?
זהו, שאלנו אותו עם אופטימי, הוא אמר, אני לא אופטימי, הוא פסימי, נכון? איך הוא אמר את זה?
הוא אמר, אני לא אופטימי, אבל אני מלא תקווה.
אני לא אופטימי.
זה הגדרה חדשה.
הוא אמר, אני לא אופטימי, אבל אני מלא תקווה. הוא בעיקר אמר, הוא דיבר על אנגב ב-40, אחרי מלחמת השחרור, והוא הקביל את זה למצב היום, שהוא הגיע מירושלים, והוא אמר שבעיקרון מה שצריך לעשות זה לקחת אחריות, שכל אחד ייקח אחריות. אין לדעת מה יהיה, ואין, שלקיחת אחריות היא הדבר שאנחנו גם כפרטים, וגם בתנועה קיבוצית, וגם כקיבוצים, צריכים לעשות. אני לא יודע, זה נתן לי איזשהו...
שזה מתרגמים למה?
שזה מתרגמים
לחינוך, נגיד, לצרכנות של תרבות, כאילו איכשהו את יוצרת...
קופנגן,
סתם. אגב, דיברנו על הטבע האנושי, אוקיי? ועל זה שקיבוץ, לפחות מה שהוא היה בעבר, בתקופה שאתם גדלתם, הוא נוגד את הטבע האנושי, אוקיי? אני חושבת שדווקא היום, כמי שלא חושבה שהיא תחזור לקיבוץ, קורה בקיבוץ משהו שהוא מופלא. ויש גם חזרה עולמית לעניין הזה של קהילות. זאת אומרת, ליכולת שלך לעצב את החברה שאת חיה בה, את החינוך של הילדים שלך, וגם לקחת אחריות על החברה שאת חיה בה, וגם על החברה מחוץ לה. אני כרגע באה מהתנדבות. וזה מה שמוקי מדבר עליו. כאילו, איך את, באיזה צמתים את כן יכולה לבוא באינטראקציה, קצת כמו בעבר, לעשות למען הכלל, למען החברה הישראלית, ובככה, כאילו, להניע איזשהו תהליך שהוא משתנה. אבל אני חושבת שהמודל ביניים הזה, זה בלי קשר, כאילו, זה בעניין של הטבע האנושי. המודל ביניים הזה של הסוציאל דמוקרט, מה שקורה היום, והחיפוש, הקיבוצים כן מחפשים את עצמם, באיזה חברה הם יהיו, לאן יפנו המיסים, לחינוך, לסגנים, לזה. קורה משהו מאוד מאוד מעניין, שהחברה הקיבוצית שהיא כלום, היא פרומיל, 2% באוכלוסייה, כן יכולה, אם היא תעשה את זה בצורה נכונה, להשפיע על הכלל, כאילו על החברה הישראלית. ועל זה אני חושבת שמוקי דיבר.
לא, אבל אני חושב שגם לקיחת אחריות בעיניי, זה מה שיעל עושה שנים,
נכון.
שמה שאת עושה עם נפגעות תקיפה מינית, ומה שאתה עושה עם ה... ומה שאתה עושה בקיבוץ, כולל זה שאתה היום נמצא שם, כל דבר כזה, זה משתנה עם הזמן, אבל ללכת להפגנות, זאת אומרת, שוב פעם, אני גם עיתונאי, אז אני... ללכת להפגנות ולנסות לשנות את הסביבה שלך ולהשפיע, אנחנו לא יכולים. אני הולך להפגנות כעיתונאי, זאת אומרת, אם אני נמצא בהפגנות, אני תמיד עם הראש של העיתונאי, גם עם כל המשפחה שלי בהפגנה וחברים שלי, אני יעבור מעבר ל... זה, וברור ש... זאת אומרת, שאני כותב דברים ש... קרובים ל, בוא נגיד, נגד ההפיכה המשטרית, למשל. כן. אבל זה, ככה אני מדמיין. אני חושב שלקיחת אחריות זה כל אחד מה שהוא יכול, ולא, ככה אני חושב, אבל שוב פעם, לפעמים זה תחושה שאתה נאבק בכוחות נורא גדולים, או שאתה, אפשר להיקלע לייאוש, וזה באמת לא קל.
זה לא רק ייאוש, זה גם אימה.
תראו, אז במישור של המיקרו-קוסמוס הקהילתי, זאת אומרת, של הקיבוצים, וזה נכון מה שאת אומרת, הקיבוצים חוו ממש פרוספריטי עד השביל אוקטובר. אני מאמין שכשהסאגה המטורפת הזאת תיגמר, בתקווה שהיא תיגמר מתישהו, יש מספיק כוחות לבנות מחדש. לבנות מחדש. אז זה לא כולם, כמו שלא כולם יחזרו לסדרות, לא כולם יחזרו לדן, או לדניה, לא כולם יחזרו, אבל יהיו מספיק שיחזרו, ויהיה
כוחות. הם חווים פרוספריטי כאיזו חברה שמייצגת איכות חיים, לאו דווקא עקרונות כמו שוויון מוחלט.
בסדר, לא חשוב, זה לא חשוב.
זה לא משנה כל כך מה מביא אותך.
נכון, זה לא כל כך משנה, כי זה מהווה... קהילה תוססת, חיה, מתפתחת, עם חינוך וילדים.
בעיניי זה מאוד משנה, כי קודם כל, באמת, ב-20 שנה, 15 שנה האחרונות, אנשים חזרו לקיבוצים, וזה לגיטימי לחלוטין, גם מסיבות כלכליות, נהיה מאוד יקר בתל אביב, ויש לך הזדמנות לבנות בקיבוץ, ואתה בא עם המשפחה, ויש חינוך טוב. אבל בסוף זה לא הכל, ודווקא 7 באוקטובר, במובן הזה, החזיר את הקיבוצים, את ההבנה בחברה הישראלית לחשיבות של הקיבוצים, בסוף קיבוצי עוטף עזה, מנעו מהמחבלים, הם שילמו מחיר ומשלמים עדיין מחיר, באמת, בל יתואר וחסר תקדים, אבל בזכותם, ובזכות המחרישה והשדה תפוח האדמה, המחבלים לא הגיעו לתל אביב, ולא הגיעו לזה. אז יש עדיין, שוב פעם, אני חושב שיש חזרה לתפקיד של הקיבוצים.
מעט מאוד אנשים מכירים בזה.
אבל זה ככה.
באמירה הזאת. אתה אומר זה ככה, מעט מאוד אנשים...
ויש הבדל גדול בין קיבוץ עירון לקיבוץ שפעים, זה לא אותו דבר.
שהעוטף הגן עליהם. העוטף זה העוטף, והם חטפו מה שהם חטפו, הם לא מצביעים לנו, אומרים, הם לא מצביעי הליכוד, וניתן להם מה
שאנחנו חושבים... אתה מרגיש שהקיבוץ שמר על המדינה?
מה?
אתה מרגיש שהקיבוץ שמר על המדינה? אלף, הוא שמר בפועל, אנחנו יודעים.
בפירוש כן, המציאות היא נכון.
שמר ושומר.
זה בפירוש נכון. זה בפירוש נכון, אבל אני אומר שהאמירה הזאת לא חלחלה לציבור הישראלי. הוא לא מכיר טובה היום לקיבוצים שהם, שהם הגנו על, על תל אביב.
אתה מרגיש את אותה עינות שהייתה פעם?
לוודאי.
אני חושב שיש שינוי.
את ראית את הציוץ של בן גביר אחרי הביקור שלו?
יותר מזה, מתיחים בנו שאתם מפונים, אתם מקבלים כסף מהמדינה, אתם מלון.
אבל מצד שני ראינו תופעות של סולידריות בין תושבי ניר עוז לתושבי שדרות ואופקים שהם באו ויש שם ועכשיו, ויש, אני חושב, הרי מה היה בשישה באוקטובר? היה האסי וצבעו על המחסומים, על זה, ו... חזרנו לכל ההסתה הזאת נגד הקיבוצים, אני מקווה שבכל אופן יהיה איזשהו שינוי ואיזשהו, זה גם התפקיד של הקיבוצים דרך אגב, להתחבר לחברה הישראלית ולהסביר את התפקיד, שוב פעם, ויש גם הבדל אדיר בין קיבוץ במרכז הארץ לקיבוץ בעוטף עזה או קיבוץ דן, זה לא אותו עולם.
כן, אז אני אומר שהקיבוצים גם בעוטף וגם בגליל, אם המלחמה תיגמר, שזה סימן שאלה, אני לא רואה שנגמרת, ולדעתי יש חשש גדול מאוד שהיא תימשך שנים ארוכות.
שנים?
שנים ארוכות, כן. בעוצמות כאלה ואחרות, זה אף פעם לא ייגמר.
לא
יהיה הניצחון המוחלט.
אבל זה לא יהיה, אבל שנים ארוכות, קודם כל היא נמשכת כבר מהשנה.
זאת אומרת, יגיעו לאיזשהו הסדר, ואולי גם תהיה פעילות צבאית דרמטית בדרום לבנון, אבל זה עדיין לא יפתור את הבעיה. כל עוד איראן תמשיך למשוך בחוטים ולחוף לחיסול.
אז למה אתם מצפים? מה יחזיר אתכם?
אז אם איום, איך אומרים?
מה יחזיר את לאה?
אם יהיה ביטחון מספק, הוא לא יהיה מוחלט. הוא לא יהיה מוחלט.
אז אתה אומר שבעצם ההרחבה הבאה בדן מוטלת בספק?
מה?
ההרחבה הבאה בדן.
לגמרי בספק.
הבתים מריקים כרגע.
אבל אבשי, זה לא אם יהיה ביטחון...
יש אחד, בהרחבה של ה-23 יחידות, יש אחד שהתחיל לבנות, אוקיי? משפחה אחת, שהתחילה לבנות כבר, כן? זאת אומרת, יש כאלה שמאמינים ויש אופטימיים וגם מסיבות כלכליות, אבל אני אומר, הקיבוצים בסופו של דבר, אם המלחמה תירגע, יצליחו לשקם את עצמם. קהילתית ואולי כלכלית, זה לא ישפיע על המגמות השליליות החמורות שחלות על מדינת ישראל. לא,
אגב, אתה אומר שזה לא בעצם, זה לא אם יהיה ביטחון מוחלט, אלא אם תהיה תחושת ביטחון.
אם תהיה ביטחון סביר.
תחושת ביטחון, יהיה, כי ביטחון...
נכון, מוחלט הוא לא יהיה.
אז נורא מעניין איך יוצאים.
כי לראות, כי לראות טילים, לראות טילים יכולים גם מביירות.
כמה קילומטר מעבר לליטני זה?
גם על תל אביב,
גם
על תל אביב, זה דווקא...
כמה קילומטר מעבר לליטני זה הביטחון הסביר?
10 קילומטר.
10 אתה רוצה?
מדובר על 10 קילומטר, על הרחקה מעבר לצבח...
אבל זה הרי בלתי אפשרי.
של הנונטטים
ה... אבל אבשי, זה הרי בלתי אפשרי, גם אי אפשר להבדיל שם, זה כמו, זה כמו עזר, אתה לא יודע, אם אזרח, אתה יכול לפשוט מדים, ואתה אזרח שיושב על הגבול, אתה לא יודע אם הוא חיזבאללה.
זה בעייתי,
לא, אני אומר,
אבל אבשלום, בתור מי שגרה בגליל העליון והסתובבה על הגבול, היה עכשיו, אחרי מלחמת לבנון השנייה, תקופה מדהימה.
נכון.
אבל אתה אומר, לא, אני לא חוזר לתקופה הזאת, כאילו, וחלק מהתקופה הזאת זה שאלופי פיקוד ידעו מה קורה שם, כאילו, זה לא...
לחזור למצב שכוח רדואן...
משהו קרה לכולנו.
אבל לחזור למצב שכוח רדואן יושב במרחק של מטרים, מאות מטרים ספורים מהגדר, כן. עם מנהרות, כן, שאנחנו, כן. מנהרות שאנחנו עוד לא יודעים כמה מהן קיימות ואיפה, זה בלתי אחראי.
תשמעי, משהו קרה לנו, משהו קרה גם לאויבינו, אנחנו יודעים על האמנה של החמאס, איך שהיא נוסחה ב-2018, אנחנו יודעים מה המשמעויות של זה, אנחנו יודעים היום עם מה אנחנו מתמודדים, אנחנו לא באותו מצב.
אבל יעל, לסיום, לא אופטימי, אבל תקווה. יש משהו כמו שמוקר?
ראות כל הזמן מחפשת אופטימיות, וזה נורא יפה בעיניי.
לא אופטימי, תקווה.
ואני גם מחפש. אבל אני חושב שאפשר גם להכיר בזה שאנחנו במצב מאוד קשה.
זה ברור.
וצריך להתמודד.
מותק, אם את רוצה אופטימיות, אני לא הכתובת.
כשאתה מדברים אבשי.
אני מודה.
לא, אבל תשמעו, לגדל ילדים כאן, במדינה הזאת, במצב הזה, אני חייבת, זה הישרדות.
אז אני בשביל, למדד האופטימיות, אני רוצה לתרום.
תציל את כבודה של המשפחה
ותגיד. לתרום. כמו שאמרתי, א', כשהמלחמה תיגמר, אז הקהילות יצליחו לשקם את עצמם, חברתית וכלכלית. אני מאמין שהטראומה שמדינת ישראל חטפה בשביל תביא לשינוי משטר, שינוי שלטון, ואפשר יהיה בתהליך ארוך של שנים לשקם את מדינת ישראל. להחזיר אותה להיות מדינה מערבית, דמוקרטית. שוב, תהליך קשה, אבל אני מאמין שזה אפשרי.
טוב,
דבר עם הדגים.
ובינתיים, דבר עם הדגים, ושמור על עצמך גם.
אני משתדל.
אתה כאילו, זה כבר קרה, חוזרים לתחילת השיחה, אבל היית קרוב ל...
לשמחתי.
כתבמים ועניינים.
כן, כל הזמן.
אתה רואה אותם מעל הראש?
לא, רואים את האזעקות. את האזעקות, יש כל הזמן מעלינו כתבמים שחולפים.
אני מסביר לך מה שהסביר.
יש טילים שחוטפים, יירוטים יש מעלינו, כבר נפלו חלקי יירוטים אצלנו. לשמחתי, איך אומרים, טאץ' פלסטיק, בדן ממש עוד לא הגיעו נפילות.
זה לא רק אם אתה הסברת לי שקיבוץ דן הוא הכי סמוך.
קרוב מדי, זה עובר מעל.
נכון, מעליו. זה הגיע לדפנה, זה הגיע
לגושרים.
זה לא הגיע לדן, דן איכשהו...
נכון, אבל לא הייתי בונה על התיאוריה הזאת.
לא, אבל לנונטט...
לנונטטים יכולים להגיע, וגם היה קרוב מאוד.
אבל מה רע בתל אביב עם לאה?
הייתה פגיעה...
רגע, אם עכשיו פורץ, אם המלחמה עכשיו הגדולה פורץ...
אתה שומע מה הוא אומר?
זה לא הבית, לא יעזור כלום.
אבשי, אבל אם המלחמה הגדולה שכולם מחכים, מדברים עליה ולא מחכים לה, אבל קורית, אתה בא לתל אביב, כן? או מה אתה הולך לעשות?
שאלה טובה.
יכול להיות שעד שזה
ישודר, אנחנו כבר נהיה במציאות אחרת, אי אפשר לדעת.
נכון.
שאלה טובה, אני אקבל את ההחלטות לפי המצב.
אני אגיד לכם משהו נורא בכנות, זה לא נשמע טוב. אני כל הזמן, כשאני חושבת על המשפחות של המפונים, שהם גרים במלונות בתל אביב, וזה כאחת שעזבה קיבוץ, וראתה כיתוב, אז אני אומרת, אוי ובוי, מה יקרה אם כולם יראו כיתוב? ויראו ש... אוי אוי, למה אנחנו בפרוביציה הזאת? זה הרבה יותר טוב במרכז, בתל אביב, בזה, בפה, משם. יאללה, חיים חדשים, לא יחזרו.
זה קורה?
קורה.
זה קורה?
זה מבחיל אותי.
זה גם שירותי בריאות, שירותי חינוך, תרבות.
אם אולי זה שיש אופציה, לא רואה.
אבל יבואו
אנשים. אולי מדינת ישראל תהיה חייבת לשפר את הרפואה ואת החינוך ואת התרבות.
זה היום לא יודעת מה יקרה. יגיעו אנשים ממקומות אחרים.
נכון, יגיעו.
והם עלו, ולאו דווקא, יש אנשים אידיאולוגיים ממקומות אחרים, שבמקום ללכת לגור
ב... ואם המדינה תסכיל לתת להם תנאים נכונים.
אבל אלה דתיים או חרדים.
לא, אני אומר, זה יהיה דתיים לאומיים. זה כבר קיים. טוב, תודה רבה לכם, זה היה...
נעמתם לנו מאוד.
תודה רבה.
תודה רבה.